שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את עידן ארץ, הידוע בכינויו עידן דה ארץ, והיום נדבר על האוברדרפט של ישראל, או במילים אחרות, הגרעון, בעקבות המאמר שהוא כתב יחד עם דוקטור סגי ברמק לכתב את השילוח. האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עזרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עידן.
שלום שלום.
אז היום אנחנו נדבר על המאמר שכתבת יחד עם דוקטור סגי ברמק לכתב העת השילוח, שנקרא למען הדורות הבאים, חוק יסוד להגבלת הגירעון, אבל לפני זה הייתי שמח אם נתחיל במחאה האחרונה שאתה מוביל בעקבות משבר הקורונה.
נכון מאוד, אז ביום שני אנחנו יצאנו לכיכר הבימה, הגענו מאות אנשים כדי למחות בעצם על הכניסה האדירה של הממשלה לגירעון ובעצם לחובות עתק. הממשלה בעצם חלק מהתחייבויות הקורונה, הסיועים שנותנת לאזרחים, אז הוצאות הולכות לגדול ב-211 מיליארד שקל ובשילוב עם בעצם הפסדי ההכנסות הצפויים, אנחנו הולכים להיכנס לחוב של 391 מיליארד שקל, זה בעצם יעלה את החוב הכולל שלנו למעל טריליון שקל.
שבכמה היינו לפני המשבר?
בפחות או יותר 800 מיליארד, ועכשיו אנחנו הולכים לעלות בעוד איזה 400, ל-1.2 טריליון.
אז אני קצת רוצה לסבר את האוזן, זאת אומרת, במשך כל השנים, שנות ה-80, ה-90, אנחנו עדיין משלמים על החובות של השנים האלו, אנחנו עדיין משלמים על חובות מלחמת יום כיפור ודברים בסגנון הזה, צברנו חוב של 800.
נכון.
ועכשיו במשבר הזה, משבר הקורונה שהוא באמת משבר מאוד גדול,
עוד 400.
עוד 400, זאת אומרת, כל חובות העבר גדלים ב-50%.
נכון מאוד, שזה בעצם מראה לך בדיוק את הגודל של הכניסה הזאת לחוב, שכאילו חוב של עשרות שנים, אמנם לא מתגמד, אבל בהחלט נמצא באותה סקאלה, כמו האירוע אחד הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו.
בוא ננסה רגע שוב להמשיך לדבר על העובדות, רגע לפני שאנחנו נותנים את השיפוט שלנו. מה בעצם הממשלה עשתה ברגע שהתחיל המשבר, והיא רצתה להתחיל לעודד את המשק, לתמוך בעסקים, להלאים חברות כמו אל על וכו וכו. מה עשתה? מה הצעדים?
המדיניות של הממשלה, בגלל שבעצם כל התכנון של משבר הקורונה לא היה מסודר כי לא ידענו כלום, כן? ואז את הגל הראשון וחשבנו שנגמר, ואז את הגל השני. אז בעצם הייתה שרשרת של תוכניות הולכות ומצטברות, שבעצם כללו קודם כל, אתה יודע, כזה, הוציאו אנשים לחלט, והתחילו לשלם להם דמי אבטלה, והבטיחו להם שזה ימשיך עד יוני 2021, בנוסף לזה נתנו גם חילוצים לעצמאים, ובעצם חילקו גם, וזה חלק מאוד מאוד ניכר, שזה בעצם חילוצים לעסקים, עסקים גדולים, שבעצם הם מתגמלים אותם על עובדים שמחזירים לשוק העבודה, אבל למעשה המערכות המריצים שנותנים להם במסגרת הזה, הם קצת בעייתיות, אבל זה נדבר כבר בהמשך. ובעצם השילוב של כל הדברים האלה, הוא בעצם מצטבר לכדי כמות אדירה של כסף, שבעצם במקום לממן את זה לצורך העניין בקיצוץ בהוצאות ממשלתיות אחרות...
רגע, אתה מתקדם קדימה מהר מדי. זאת אומרת, העסקים בארץ זעקו, עוד הרבה אנשים זעקו, כי כשיש חלק שזועקים, עוד אנשים רוצים להצטרף לחגיגה, עיין ערך פוקס והדיבידנד השמן שהם לקחו, ואחר כך החזירו בעקבות לחץ ציבורי, לא החזירו, הם החזירו את המענק הממשלתי שהם קיבלו. בעצם הרבה מאוד זעקו וקיבלו כסף, ועדיין זועקים, עיין ערך שביטת העובדות הסוציאליות, ועיין ערך האחיות ששבתו השבוע והרופאים,
נכון, ולפניהם כמובן היו כזה, הייתה איזו תקופה שהיה ממש כל קבוצת לחץ, אפילו מהיותר מגוחכות, היה זה שביטת מורי היוגה וכל מיני דברים כאלה, שבעצם ברגע שראו שאם אתה צועק וצורח ובוכה מספיק חזק, אז אתה מקבל כסף, אז כמובן שגם הקבוצה שלך צריכה לעשות את זה, אחרת בעצם הממשלה תחלק כסף על חשבונם, והם לא יקבלו שום דבר.
אני רוצה בהזדמנות הזאת, עוד לפני הסוף, להמליץ על פרק נפלא מספרו של נחמיה שטרסלר, שלא יעבדו עליכם, שהוא מדבר על זה ששר אוצר הוא טוב, הוא שר אוצר שאומר אין לי כסף, ובעצם הוא מתאר באחד הסיפורים את המתנחלים שמגיעים לשר האוצר, ושר האוצר אומר להם, תקשיבו, אני עומד לא לתת לכם. למרות שאתם קבוצת הלחץ הכי חזקה בממשלה שלי, אני לא זוכר בדיוק איזה שר אוצר, אבל תעיינו בספר. למה? כי אם ידעו שלא הבאתי למתנחלים, כולם לא יבואו לבקש. המשרד שלי יהיה ריק, נקרא לזה, המרחב קבלה לפני המשרד, יהיה ריק. ונחמיה שטרסלר מתאר בהרבה הזדמנויות שהוא הגיע לכחלון, שתמיד זה היה שם מלא. לא משנה אם הוא היה במשרד, לא היה במשרד, איזה יום ואיזה חודש, תמיד היה שם מלא, כי כחלון היה שר אוצר שיש לו. שר אוצר אכפתי, שר אוצר חברתי.
זהו, ברגע שזה המסר שאתה משדר לציבור, אז כל קבוצת לחץ רוצה את הנתח שלה מהעוגה.
כן, זה אף פעם לא עולה כסף, או זה עולה די מעט, לשלוח כמה לוביסטים או כמה אנשים להגיע למשרד האוצר.
במיוחד עם אתה פוקס.
כן, אבל בעצם מה הממשלה עשתה? כלומר, מה הייתה התוכנית שלה פה במהלך הקורונה, או מה הפרמטרים שעל פיהם היא פעלה? זה קצת לא ברור, נראה שזה כזה...
זה בצדק לא ברור, כי בעצם הדברים האלה היו, זאת אומרת, הדברים האלה היו די רנדומליים, למעשה גם רנדומליים זה לא דרך כאילו מדויקת להגיד את זה, כי בעצם הם בעצם כוונו את מי צריך בעצם לשחד, כדי שהמחאה תהיה מינימלית. זה בעצם פונקציה התועלת שהממשלה פה מנסה למקסם, אם נדבר במונחים כלכליים. ולכן בעצם אין איזשהו היגיון כלכלי מכוון גדול, אלא בעצם ההיגיון הוא קודם כל היגיון פוליטי. זאת אומרת, בעצם רוצים לתת קודם כל לקבוצות שיש להם הכי הרבה כוח מחאה, והכי הרבה כוח מה שנקרא להרעיש את המדינה, ולכן בעצם אנחנו רואים עכשיו כל כך הרבה מחאות, כי אנשים בעצם קלטו כאילו מה מערכת המריצים שמציבים בפניהם.
האמת זה משהו קצת מוזר, זאת אומרת, אם לא נשחד אף אחד, יהיה לחץ של, או יהיה הרבה מחאה של הגדולים, של החזקים, של אלה שיש להם הכי הרבה כוח. אבל אם נשחד את כולם, יהיה הכי הרבה לחץ, כי אז כולם יגידו, אני לא קיבלתי מספיק, כי אף פעם לא קיבלת מספיק. תמיד כשיש הרבה, אתה רוצה עוד.
לא, וזה גם משבר כלכלי, כן? אנשים נמצאים בבעיות אובייקטיביות ואמיתיות, ולכן גם בפני עצמם לא קשה להם להצדיק את זה, כן? אני בבעיה, אני בצרה, אני צריך כאילו לצעוק, זה מה שאומרים לעשות.
האמת היא גם כשכל כך הרבה אנשים מקבלים דמי אבטלה, אז יש להרבה מאוד אנשים זמן פנוי, כלומר, דמי אבטלה, אני חושב הרציונל המרכזי שלהם היה לפנות לאנשים זמן, כדי לעשות הכשרה מקצועית אחרת, כדי למצוא עבודה, כדי לא להיזרק מהדירה שלהם החוצה. כלומר, יש הרבה מאוד הצדקות טובות לדמי אבטלה, אבל דמי אבטלה ממשלתיים שלא אתה חסכת להם, אלא בעצם שילמת מס שהוא ביטוח לאומי, שהוא לא ביטוח, ואחר כך אתה מקבל איזשהו הטבה מהמדינה, שגם הממשלה הולכת ומעריכה את תקופת דמי אבטלה, זה גורם בעצם להרבה מאוד אנשים שיש להם זמן פנוי, ולתסיסה כתוצאה מכך, זאת אומרת, המחאות שאנחנו רואים היום בימים האחרונים, או בשבועות האחרונים, הם נוצרו גם כתוצאה מזה שאותם אנשים לא עובדים.
נכון, אני חושב שלכן הממשלה עכשיו פונה יותר לכיוון של להחזיר אנשים לשוק העבודה, והיא עושה את זה בצורה שהיא קצת גם מבולגנת כרגיל, כי כאילו כי הם מבינים שבעצם אם הם רוצים לדכא את המחאות, אז זה בעצם הצורה הכי אפקטיבית, בעצם לגרום לזה שאנשים יהיה עבודה, ולכן לא יהיה להם זמן לזה, או לא יהיה להם מוטיבציה.
בעבר עשו זה בצורה הרבה פחות אסתטית, אני לא זוכרת כבר את הסיפור במדויק, אבל גייסו למילואים.
היה את הסיפור של שביתת הימאים הגדולה של 1951, ועד התנתק מההסתדרות, עשה שביתה עצמאית, וגדודי העבודה של ההסתדרות, שהיו בעצם איזה מין שוברי שביתה מטעם ההסתדרות, אז הם באו והלכו שם מכות, באמת, סיפור פסיכי, ובסוף זה נגמר בזה שבן גורן שלח כאילו למנהיגי המחאה צבא מילואים.
כן, זה תמיד אפשרי, זה מזכיר את הביטוי ממשל שיכול לתת לך הכל, יכול לקחת ממך הכל.
לגמרי, אגב, שזה כל פעם שאנשים מדברים, אתה יודע, כזה על הסמכותנות, שלפעמים יש לממשלה וככה, ובאמת כאילו יש כל מיני סכנות היום, אבל באמת כאילו כל פעם שאני שומע סיפורים עם בן גוריון, אני כזה, אוקיי, התקדמנו. זה כזה, הדמוקרטיה הישראלית פחות בסכנה משהייתה לפני 70 שנה.
אוקיי, אז בעצם מה הממשלה, איך היא מממנת את כל הטוב הזה שנוחת עליהם?
היא לא. זאת אומרת, כרגע בעצם אין שום תוכנית, אין אפילו את האמירה, אנחנו להיכנס לחוב בשביל הדבר הזה, כן? זה פשוט כאילו הדבר שאני וכולם מניחים שיקרה, פשוט כי הממשלה לא אומרה שום דבר אחר, כן? הרי אף אחד עכשיו לא הולך להגיד לך, או כן, אנחנו אמנם הולכים לתת את כל הדברים האלה, אבל בסוף המשבר המע"מ הולך לעלות ל-20-21%, כן? אני גם לא חושב שזה יקרה, כן? הממשלה לא תהיה מסוגלת פוליטית לעשות את זה. ובטח שאף אחד לא אומר לך, אנחנו הולכים עכשיו לקצץ בהוצאות הממשלה, לגזור מגזר הציבורי, לסגור משרדי הממשלה מיותרים וכן הלאה. שוב, כי בעצם...
שבבסיס הדיון שלנו בעצם תמיד עומד שההוצאות צריכות להיות שוות פחות או יותר להכנסות.
נכון, בעצם כש...
כמו משק בית.
נכון, עכשיו רגע, אז בוא נעשה שנייה סדר במונחים למי שלא מכיר. אז בעצם הממשלה יש לה את הוצאות שלה, אמרנו פעמים זה הוצאות של שגרה, כן, יש לה, היא צריכה לממן את צה"ל, היא צריכה לממן מערכת חינוך, היא צריכה לממן מערכת בריאות, היא צריכה לממן תשתיות, ידה ידה ידה. ובעצם בצד השני יש לה הכנסות, שזה בעצם, זה נקרא תקבולים, וזה בעיקר הכנסות המיסים. הממשלה גובה מע"מ, מס הכנסה, מס חברות וכן הלאה. ובעצם ההפרש בין ההוצאה להכנסה נקרא גירעון, או עודף, כן, אם יש יותר הכנסות
או אוברדרפט. בעצם אוברדרפט.
נכון. ובעצם מאז 1967 אנחנו קונסטנטלי בגירעון. יש לזה כל מיני סיבות שזה קרה, אבל זה בעצם המצב. ובעצם מה שקורה זה שהגירעון הולך ומצטבר, הגירעון השנתי הולך ומצטבר לכדי החוב הלאומי. החוב הלאומי זה בעצם כל החוב שצברנו לאורך השנים. ועל החוב הזה אנחנו משלמים ריבית. כן, אז איך זה קורה? אנחנו בעצם, הממשלה מוכרת אגרות חוב, אג"חים, היא מוכרת אותם לציבור הכללי או למשקיעים בחול, והם בעצם קונים את הדבר הזה מתוך הבטחה שהם יקבלו את הכסף שלהם בחזרה, פלוס פלוס ריבית. עכשיו, היום נגיד אנחנו יושבים ממש היום, as we speak, וזה הולך לגדול מאוד מאוד בקרוב, אנחנו יושבים בעצם על 800 מיליארד שקל חוב, שאנחנו משלמים עליו 39 מיליארד שקל בריבית מדי שנה. זאת אומרת, מדי שנה, אנחנו בנוסף לכל ההוצאות שלנו על חינוך ובריאות וצבא ומשטרה וכן הלאה, אנחנו בעצם צריכים לשים בצד עוד 39 מיליארד שקל למחזיקי אגרות החוב של ישראל.
ולא הריבית, אלא זה קרן פלוס ריבית. זאת אומרת, זה תשלום על חובות עבר,
לא,
פלוס
זה בנפרד.
רווח על חובות עבר.
לא נכון, ה-39 מיליארד זה אך ורק ריבית. בעצם מה שקורה, יש לנו סעיף נפרד, איך זה נקרא? יש לנו סעיף נפרד להחזרי חובות, הוא בדרך כלל הסעיף הגדול ביותר בתקציב המדינה. אבל בגלל בעצם שהממשלה משלמת חובות קיימים ולוקחת הלוואות חדשות בו זמנית, אז זה בעצם לא כל כך כאילו מעניין חוץ ברמה החשבונאית, ולכן הדבר המעניין והחשוב זה התשלומי ריבית השנתיים, כי זה בעצם העלות של החוב.
אז בוא ננסה רגע לדמיין את זה כמו משפחה, כי זאת הדרך הכי טובה בעיניי להבין את הגוף הענק והמופשט הזה שנקרא מדינה. יש לנו משפחת קרמלי, ההכנסות שלהם זה 20,000 שקל, אבל מה לעשות, יש להם נקרא לזה עיניים גדולות, הם חיים מ-25,000 שקל הוצאות.
נכון.
ואז פתאום, או לא פתאום, הגיע משבר הקורונה, אחד מבני הזוג איבד את עבודתו, ופתאום יש להם הכנסות של 10,000. לכאורה, היינו אומרים, הכלכלנים הקלאסיים, הם צריכים להתאים את ההוצאות שלהם ל-10,000. אבל אני אומר לך, כמי שליווה משפחות בפעמונים, זה בלתי אפשרי. כלומר, משפחה שהתרגלה לאיזושהי רמת חיים מסוימת, כן. הסיכוי שלה להוריד את ההוצאות ביותר מ-10%, 15% הם כבר גיבורים, היא מאוד נמוכה. ואז הם מתחילים לצבור חוב. אז נגיד ה-15,000 שקל שהם בעצם במינוס כל חודש, זה נקרא הגירעון.
נכון, ובעצם החוב שהם הולכים וצוברים, נגיד אם עכשיו לוקחים את זה 10 חודשים, אז 5,000 כפול 10 זה בעצם 50,000, וזה בעצם החוב הכללי שיש להם. עכשיו, רגע סייג אחד, כי בעצם יש בעייתיות אחת בהשוואה בין משק בית לבין מדינה בהקשר הזה, וזה בעצם שהמדינה באופן טבעי, היא בעצם, או לפחות בתקווה באופן טבעי, בעצם הכלכלה שלה היא צומחת, כן? ואז בעצם יכול להיווצר מצב, שבעצם אם רגע נמשיל את זה למשפחה, שבעצם היא אמנם חיה באוברדרפט.
כן, נגיד המשפחה האבא והאימא, שניהם בני 25, ובגיל 25 אתה לא מגיע למשכורת הכי גבוהה שתגיע אי פעם. תמשיך.
בדיוק, אלא בעצם אתה הולך, והשכר שלך, נגיד בדוגמה הזאת, הולך ועולה קצת כל פעם, ובעצם אומנם אתה צובר חוב, אבל גם בעצם סך ההכנסות שלך, או מקרה של מדינה, סך התוצר במשק, הוא הולך וגדל. ואז בעצם יש לנו את המונח שנקרא יחס חוב תוצר, זה אחד המונחים החשובים בכל מה שקשור לניהול חוב, כי הוא בעצם זה שמאפשר לנו למדוד כמה בעצם חמור החוב שיש לנו בתור ממשלה. אז למשל, היחס חוב תוצר, החוב של ישראל ערב משבר הקורונה הוא 60%. המשמעות של זה היא שבעצם אם נסכום את כל החוב ביחד, כן? ונעמיד מולו את סך העסקאות שמתבצעות בכלכלה בכל שנה. זה כאילו גודל הכלכלה במונחים הכי פשוטים. ובעצם אם אתה לוקח...
זה כאילו המחזור? נגיד
כן, בדיוק. בדיוק. זה בעצם המחזור של המדינה. זה המחזור של הציבור.
נגיד, משפחת קרמלי קונה מוצרים ומכניסה הכנסות בסך כולל של, נגיד, 200,000 שקל בשנה, ואמרנו שהחוב שלהם הוא 150,000 שקל באותה שנה.
בדיוק. אז יש להם יחס חוב תוצר של 75%. ובעצם מה שקורה זה שאם אתה מצליח להצמיח את הכלכלה מספיק, כן? אז אתה בעצם יכול להתנהל מתוך כלכלה גירעונית כאילו תמידית, ועדיין להוריד את יחס החוב תוצר. זה בעצם מה שקרה בעשור האחרון, כשבעצם היחס חוב תוצר שלנו ירד מ-70% ל-60%, אבל לא בזכות זה שחסכנו, כן? אלא בזכות זה שפשוט צמחנו יותר משצברנו חובות.
כן, אבל יהיה מי שיגיד, תשמע, חוב זה דבר טוב. זאת אומרת, נגיד שעכשיו יוולד לי עוד ילד, הוא יבוא ויקבל מדינה מוכנה. מי ראוי שישלם על המדינה המוכנה הזאת, על הבית חולים המפואר שהוא נולד לתוכו, על הכבישים הטובים שיש, על מערכת השיטור, על כל הטוב שהוא נולד לתוכו? מי ראוי שישלם על זה? אני, האבא, או הילד?
יפה.
זאת אומרת, החוב בעצם גורם לזה שמי שישלם זה מי שראוי שישלם. כרגע מדינת ישראל בזמן הקורונה לקחה אגרות חוב ל-100 שנה קדימה, ולי נולדה בת לפני 8 חודשים, וראוי שהיא תשלם על זה, לא?
אז ככה, אז בעצם צריך להפריד כאן בין שני סוגים של הוצאות. יש בעצם כאילו, כמו שתיארת, כל ההוצאות שתיארת, כל אחת ואחת מהן, זה בעצם מה שנקרא השקעות. זה בעצם, לרוב זה השקעות השתתיות, זה בעצם דברים שבאמת, באמת, באמת יסייעו באופן ישיר וברור לדור העתיד. אבל מון פעם מה שעושים עם הכסף הזה, זה לא משקיעים אותו בעתיד, אלא מוצאים אותו כאן ועכשיו. נגיד, אני חושב שהדוגמה הכי קלאסית למה שקרה, זה נגיד תקופה של כחלון כשר האוצר, הוא בעצם, ההשקעות שהוא ביצע בכלכלה, הן בעצם היו די נמוכות, ולעומת זאת הוא בעצם פיזר כספים בכמויות אדירות.
מה זה השקעות בכלכלה? זה מושגים מופשטים. בוא נדבר תכלס על המוצרים.
עכשיו, מה שקרה למשל בתקופת כאילו כחלון כשר האוצר, ב-4-5 שנים האחרונות, זה בעצם שבמקום לעשות השקעות ארוכות טווח בכלכלה, במקום לבנות כבישים ומסילות, עכשיו, כל אחד ואחת מההוצאות שנתת השקעות בטווח ארוך, זה בעצם לצורך העניין כשאתה בונה תשתית, כשאתה בונה למשל כבישים, כשאתה בונה מסילות רכבת, כשאתה בונה בעצם כל מיני אמצעים שלא רק אתה תשתמש בהם, אלא גם דור העתיד בהכרח ישתמש בהם, וזה בהכרח יעזור לו, אז יש איזושהי הצדקה לבעצם איזושהי לפחות חלוקה של הכסף, כן? שלפחות חלק הדור הזה ישלם וחלק הדור הבא ישלם. אבל בעצם מה שקורה זה שהמון פעמים משתמשים בכלי הזה שנקרא בעצם גירעון וחוב לאומי, כדי בעצם להוציא כסף כאן ועכשיו. למשל, כחלון, נגיד, הוא עכשיו כל מיני חילק כתבות מס, או חילק הנחות לזוגות צעירים בדירות, הוא עושה כל מיני דברים שבעצם נועדו לקנות את העדה של הציבור אליו כאן ועכשיו. אגב, שאחד דברים היפים בעיניי לפחות זה לא עובד לו. זאת אומרת, הוא באמת ניסה לשחל את כל הציבור כל הזמן, וזה פשוט, והוא פשוט הלך והצטמק, כי הוא ניסה לתפוס מרובה ולא תפס, כן?
כן, איזה התוות הוא חילק? תן לנו ממש דוגמאות ספציפיות, חוץ מהסיפור הזה של דיור למשתכן, שזה נכון, פרויקט בעצם ארוך שנים, שעוד אנשים לא כולם קיבלו דירות, ושמאוד עזר למשבר הדיור לדעתו. אבל מה עוד הוא עשה? שלא היה השקעה בתשתיות, אלא מה שאתה קורא לזה צריכה כאן ועכשיו.
נכון. אז בעצם היו כל את שלל פרויקטי הנטו שלו, כן? באמת מוזם לגגל ולראות אותם הרבה יותר טוב. היה בין השאר את הנטו תעשייה, שזה בעצם כאילו לשפוך איזה 1.5 מיליארד שקל בשנה על מפעלים ישראלים, שזה לזה אני מתנגד גם בלי קשר. היה גם כל מיני לחלק בעצם הטבות מס, ובאמת שגם מורדות מכסים, שזה דווקא טוב בעיניי. אבל גם עדיין, בכל זאת, גם כשמורידים מיסים, כן? אז עדיין גם צריך לקצץ בהוצאות הממשלה במקביל, ואת זה ככה לא עשה. כי בעצם מה קרה? במהלך כמה שנים הראשונות של כחלון הייתה גאות כלכלית עולמית מאוד מאוד גדולה. ובעצם היו כל פעם מה שנקרא עודפי גבייה ממסים. עכשיו עודפי גבייה זה לא אומר שאנחנו מכניסים יותר ממה שאנחנו מוצאים. זה בסך הכל אומר שאנחנו מכניסים יותר ממה שחשבנו שנכניס.
בואו נלך למשפחת קרמלי. אמרנו האבא והאמא בתקופה שלפני הקורונה מרוויחים 20,000 שקל והרמת חיים שלהם 25,000 שקל. פתאום מר קרמלי מקבל בונוס מעבודה 2,000 שקל. הוא בא לאשתו בערב, אומר לה, גברת קרמלי, קיבלתי עוד 2,000 שקל. על מה נוציא אותם? כי הם 2,000 שקל לא מתוכננים. גברת קרמלי, אם הייתה אישה אחראית, הייתה אומרת לו, מר קרמלי, אנחנו בכלל אמורים את 2,000 שקל האלה להכניס לאוברדרפט, בשביל לצמק אותו קצת, כי אנחנו בחוב הולך וגדל כל חודש.
נכון, במקום זה, אז בעצם
אז הם בוחרים מתנה יפה לילדים, משהו חדש שהם יוצאו עליו, ויותר גרוע מזה, מה שבאמת יכול להיות הכי גרוע אם משפחת קרמלית תעשה, זה אם היא תוציא הוצאה קבועה. נגיד, מעכשיו 2,000 שקל בחודש, אנחנו עומדים להגדיל את החוב שלנו ב-2,000 שקל בחודש, כי קיבלנו איזשהו בונוס חד פעמי, לכל החודשים קדימה.
וזה בדיוק מה שכך נעשה, הוא בעצם מתחייב לתוכניות שאין להם, תאריך סיום, ובעצם תוכניות קבועות שמתבססות על עלייה זמנית בהכנסה המסים. ובעצם, עכשיו, עוד לפני משבר הקורונה, כן? עוד לפני שהיינו בכלל צריכים להתעסק עם כל הדבר הזה, שבעצם ניפח את החובות בצורה שעכשיו גורמת למה שכך נעשה, לראות כמו שלא כך חשוב, כן?
כן, אבל מה שכך נעשה, לכאורה זה פינאץ.
כן, עכשיו, היום זה נראה כך, אבל עוד בזמנו, היינו בעצם צריכים כאילו לבוא, ושר האוצר הבא, נגיד עכשיו לא הייתה קורונה, כן? איכשהו היו עוצרים את זה בסין או משהו. אז גם היינו צריכים לקצץ כדי, או לעלות מיסים, כדי בעצם לפצות על מה שכחנו להתחייב באופן קבוע בגלל בעצם ההכנסות הזמניות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. בואו נחזור רגע אחורה בהיסטוריה. מתי החוב הזה, או תופעת החוב הזאת, או בכלל החובות של מדינות, מתי כל זה התחיל? כלומר, באים הליברלים ואומרים, איזו תופעה כזאת מודרנית של מדינות הרווחה, שהתחילו להגדיל את החוב עוד ועוד ועוד, אבל מי שמכיר קצת היסטוריה יודע שבכלל העצמאות של ארצות הברית נוצרה בגלל החוב של מלך אנגליה בעקבות המלחמות שהוא עשה.
והוא היה צריך לעלות מיסים בשביל זה.
כן, אז מה בדיוק כל כך חדש בתופעה הזאת של חוב?
נכון, אז בעצם זה תופעה של כמה עשרות שנים האחרונות, משתי סיבות. קודם כל, וזה נושא שלא ניכנס אליו, כי הוא פשוט באמת כאילו מורכב מדי, זה בעצם הנושא של כסף פיאט וניתוק מסטנדר זהב, שבעצם כאילו מאפשר לממשלה הרבה הרבה יותר שליטה בכסף שהיא מייצרת. בעצם זה אפשר לממשלה הרבה יותר יכולת להיכנס לחוב מאשר היה קודם. זאת אומרת, ברמה פרקטית, כן, לא בהכרח ברמה הכלכלית, זה דבר אחד, דבר שני.
זה יותר קל פשוט.
נכון, בדיוק. אבל דבר, ובעצם כאילו, העצם הניתוק מסטנדר זהב, אם ניתן טיפה כאילו פרספקטיבה היסטורית, הוא קרה בעקבות מלחמת וייטנאם בארצות הברית, שבעצם קצת כמו שהבריטים היו צריכים לממן את החובות שלהם, של המלחמה שלהם, אז גם האמריקאים היו צריכים לממן את החובות של המלחמה שלהם. עשו את זה בין השאר על ידי הפיכת המטבע ליותר מונופול ממשלתי ממה שהוא היה קודם, אבל זה באמת כאילו לא כדאי להתעסק מזה, כי אנחנו לא נצא. אבל הדבר היותר חשוב זה בעצם זה הצמיחה הכלכלית המאוד מפוארת ומאוד מרשימה שהייתה בעשרות השנים האחרונות, שבעצם שכנעה ממשלות בכל העולם שזה לא כך נורא להיות בגירעון תמידי. נגיד, אתה יודע, אם אתה מסתכל למשל על החוב אחרי מלחמת העולם השנייה, כן, של ארצות הברית, אז היא אמנם לקחה חובות פסיכיים, אבל היא החזירה אותם בצורה כאילו מאוד מאוד אגרסיבית אפילו בשנים שאחרי. ובעצם כן. הצניחה את החוב שלה בחזרה לרמה סבירה, ובעצם מה שקרה בעשרות שנים האחרונות, גם בארצות הברית, בעקבות בעצם הממשלים של בוש ואובמה ועכשיו טראמפ, שהם בעצם כאילו היו צריכים, הם בעצם נבחרו, כל אחד הם נבחר על איזושהי מבטחות מאוד מאוד גדולות, כן, כל אחד בתחום שלו, והדרך הכי קלה ליישם את זה הייתה בעצם להגדיל את ההוצאה הציבורית, אבל באופן כללי בעולם, ממשלות התרגלו שבגלל הצמיחה שהם בעצם חווים ביום יום, והמערכת הגלובלית והסחר הגלובלי שבעצם אפשר את הצמיחה הזאת, אז בעצם נתן יותר פריבילגיה לממשלות להיכנס לחובות ולהרגיש שיהיה בסדר.
בוא נגלוש רגע לתחום הערכי. אני ממשיל את כל הסיפור הזה עם החוב למשפחה אחראית. נגיד שאני משפחה אחראית, כי אני ליוויתי משפחות, ואני יודע מה זה כלכלה, ואני מבין שריבית זה בסופו של דבר הוצאה, ואני לקחתי את המשכנתא שלי למעט מאוד שנים, לשבע שנים, ולא בחרתי את הדירה לפי מה שאני יכול לעמוד בו. אני אסביר רגע את האמירה כאילו לא אחראית הזאת, לא אמרתי, בוא נראה כמה כסף יש לי, נגיד יש לי 4 מיליון, אני יכול לעמוד במשכנתא של 4 מיליון, אז עכשיו אני אקנה דירה ב-4 מיליון. אלא אמרתי, אוקיי, בוא נראה איזה דירה אני יכול לעמוד בכלכלית, וגם כשיהיה משבר מתישהו, כשמישהו מאיתנו יפוטר חלילה, כשפתאום תהיה איזה מחלה לאיזה בן משפחה שצריך לעזור לו, עדיין נשאר לי חסכונות. ואז בחרתי את הדירה שקניתי אותה לפני כשנה, ולקחתי גם משכנתה למעט מאוד שנים, כדי שאני אוכל באופן אגרסיבי להחזיר את החוב הזה, ולחסוך לעתיד, ולשלם כמה שפחות ריבית. יש הרבה משפחות שלוקחות את הדירה הכי מפוארת שהן יכולות לעמוד בה, ופורסות את המשכנתה לאחר בשנים קדימה, ואיכשהו עם שני הדברים האלה יוצא להם המון הריבית, חוב מאוד גדול, וזה נראה כמו מה שהממשלות שלנו עושות, גם הממשלה שלנו וגם בארצות הברית ובכלל, במשברים האחרונים ובכלל באופן שוטף.
לגמרי, זה מצחיק שכאילו כשאנשים מתנהגים בצורה שאני עושה פה מרחות באוויר לא רציונלית, אז המון המון אנשים אומרים, או, הנה זה בדיוק המקום של הממשלה להתערב, ואנחנו צריכים בעצם לעזור לאנשים להיות רציונליים ולקבל החלטות יותר טובות, ואנשים לא יודעים מה טוב בשבילם. אבל כשהממשלה עושה את זה, אז זה פתאום נחשב בסדר ולגיטימי. אז נכון, מאוד. קודם כל, אגב, אני חייב לציין שלפחות בנימה אישית, כן? החינוך ששני קיבלתי, כן? זה האמת, הוא מאוד דומה לשלך, נגיד, אחד המורקים המאוד מפורסמים של ההורים שלי, זה שהם קנו את הדירה ושילמו את המשכנתא תוך כאילו זמן מאוד קצר. וכאילו הם בנו את זה ככה כדי שהם יוכלו לעשות את זה, והם לא יהיו מוכנים להיכנס להלוואה.
ולעשות תקציב, כלומר, באמת הלכנו ליועצת משכנתא, שילמנו לה כמה אלפי שקלים, מאוד מומלצת, ימית הפריאט, ויצא לנו ממש תקציב משפחתי, ראתה כמה יכולת להחזיר שלנו, ואז אמרה לנו, תקשיבו, אתם יכולים להחזיר X, האם אתם רוצים לקחת משכנתא של 90% X, 80% איקס או יותר, כלומר בחירה שלכם.
הבעיה בעצם מתחילה כשזה לא הכסף שלנו. עכשיו, כשזה הכסף שלנו, אז כל מה שאמרת עכשיו נשמע סביר.
משפחת קרמלי או משפחת דורטל או כל משפחה אחרת.
אז בעצם, אם נגיד יש משפחה, אז נגיד, אז לפחות האחריות היא נמצאת עליה. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין המעשים לבין ההשלכות. הבעיה שאנחנו נתקלים בה, זה שזה לא משנה כמה אני ואתה אחראים בפן האישי שלנו, כי בסופו של דבר, ההחלטה היא קולקטיבית, כן, או קולקטיבית. ההחלטה היא בעצם, היא בשם הקולקטיב, בידי בעצם איזה שהם נציגים, כן, בידי בעצם איזה איזה שהם פקידי אוצר או פוליטיקאים או, או, או כל מיני אנשים כאלה, שבעצם באים ומחליטים בשביל כולם, אנחנו עכשיו נכנסים להלוואה, בין אם אתה אוהב את זה ובין אם אתה לא. כן?
אנחנו עכשיו עוזרים לפוקס, עוזרים לבתי חולים, עוזרים לאחיות, עוזרים לעבודות סוציאליות, על חשבונך.
בדיוק. וגם לא מקצים במקומות אחרים, כן? שזה נגיד המסר העיקרי שלי, כן? כי אני לא הולך עכשיו לבוא ולהגיד, לא, לא צריך עכשיו לשלם כאילו דמי אבטלה לאנשים שנפגעו במשבר הקורונה, זה כמובן יהיה מטופש. אבל אני כן אומר שאם הממשלה בעצם מתחייבת להוצאה כאילו במקום אחד, אז רק טבעי או לפחות ראוי שהיא בעצם תקצץ בהוצאה במקום שני, אבל זה בעצם לא מה שהיא עושה כאן, אלא בעצם כופה עלינו לקחת הלוואות. היום בעצם אם אתה תיקח את סך החוב שאנחנו ניכנס אליו, שזה בעצם 391 מיליארד שקל, ותחלק אותו ב-2.6 מיליון משקי בית בישראל, יצא לך בערך 150 אלף שקל הלוואה למשק בית. תחשוב שנגיד היית עכשיו דופק בדל של כל משק בית בישראל, והיית אומר, היי, רוצים הלוואה של 150 אלף שקל?
בריבית מינימלית, דרך אגב, זה ריבית מאוד נמוכה.
זה ריבית יחס נמוכה, נכון? כן. למרות שלא ברור, אגב, כמה היא תישאר נמוכה, כי תחשוב שאנחנו נמצאים במצב שכל ממשלות העולם נכנסות לחובות, וכולן צריכות לגייס.
זאת אומרת, אני אתרגם את זה רגע לכלכלה של אנשים יותר פשוטים, הביקוש מאוד עולה, ולכן גם הריבית, או בעצם העלות של הכסף, הסחירות על הכסף גם עולה.
בדיוק. זאת אומרת, בעצם היום אנחנו נמצאים בסביבת ריבית שהיא מאוד מאוד נמוכה, שוב, מכל מיני סיבות, והלוואי שהיה לנו זמן להיכנס לזה, אבל בעצם יכול להיות שדבר הזה לא יימשך לאורך זמן, ולכן בעצם יכול להיות שגם היום, גם היום אנחנו ניקח את ההלוואות המיידיות, כן? וניקח אותן בריבית יחס נמוכה, אז בעצם הריביות שנגלגל בעתיד, נאלץ מאוד מאוד להגדיל את הריבית עליהן, ובסך הכל, תשלומי הריבית שנשלם לאורך זמן, יהיו מאוד מאוד גבוהים. ובעצם הדבר הזה יכול להגיע לכדי עשרות מיליארדי שקלים, שזה בעצם כאילו משהו שמאוד משמעותי ברמה הכלכלית. אפשר נגיד, מסורת מלדי שקלים, תוספת. זה בעצם אומר שאנחנו עכשיו צריכים לעלות מיסים, או אנחנו צריכים לקצץ בהוצאות הממשלה אחרות. שוב, אנחנו, היום הממשלה אומרת, אני לא מוכן לקצץ בהוצאות הממשלה. בעצם היא גוזרת על עצמה קיצוץ בעתיד, או העלאת מיסים בעתיד.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בעצם אפשר לראות שמה שקורה בתקופה האחרונה, או בכלל בדמוקרטיה, בדמוקרטיה מה שאמור לקרות זה שיש לנו את נבחרי הציבור שלנו. אם נבחרי הציבור שלנו מוציאים הוצאות שהציבור לא רוצה, אז המיסים יעלו, אנשים לא אוהבים עליית מיסים, בכל מדינות העולם, העלאת מיסים זה דבר שהוא איזשהו רע אולטימטיבי, ולכן אנחנו לא נבחר את אותם נציגי ציבור, שוב, או שכן נבחר אותם.
אם זה שווה את זה
בין... אבל אפשר להגיד, הקשר הדמוקרטי בשנים האחרונות, או בעשרות שנים האחרונות, בגלל כל הסיפור הזה עם החוב, הוא גורם לזה שהפוליטיקאים יכולים להיות עדיין מלכת הכיתה, לבוא, להוציא כל מיני הוצאות שאנחנו נראה בעין, את הכביש החדש, ירושלים, תל אביב, את הרכבת החדשה, ואת בית חולים החדש, וכל מיני דברים נחמדים חדשים, דמי אבטלה לכולם וזה, אבל מי שמשלם על זה, זה אנשים שאין להם עדיין זכות הצבעה, כמו הבת שלי.
נכון, יותר מזה, תחשוב על זה, עזוב מילה בקשר הדורי שלנו, כן? תחשוב על זה מבחינת הפוליטיקאים. הרי זה כזה, לא משנה כמה ביבי עכשיו יהיה נגיד מוצלח ומוכשר ויצליח להחזיק בכיסא, לא משנה מה, הוא לא יהיה פה עוד 10-20 שנה, כן? או לפחות לא יהיה ראש הממשלה עוד 10-20 שנה. אז הוא בעצם לא זה שיצטרך להתמודד עם ההשלכות של המדיניות שלו עכשיו. זה איזושהי בעיה מרכזית בשיטה הדמוקרטית, בגלל שבעצם אנחנו רוצים להחליף בעצם את הזכות להחליף ממשלה כל כמה שנים, אז בסך הכל הממשלה צריכה להסתכל אך ורק על הבחירות הקרובות, עכשיו נגיד על כחלון, כן? שהוא בסך הכל היה צריך להחזיק עד הבחירות הקרובות, כן? וכל הדבר שקורה אחרי זה לא מתעניין אותו.
כי הוא כבר לא במשרד האוצר, הוא התעקש לא לקבל את משרד האוצר.
שזה אגב גם מאוד משעשע, והיה את התקופה שרצו לה, בכל זאת שהוא יהיה שר האוצר, ואני כזה מצד אחד, אני לא רוצה שהוא יהיה שר האוצר, כי כאילו די סבלתי ממנו, מצד שני די בא לי שהוא יתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו, אז זה היה התלבטות.
כן, זה היתר הסדיסטי שלנו.
בדיוק. הפרנט המרכזתי כזאת. בניגוד לקשר הישיר שבעצם יש בין ההוצאות וההכנסות של אנשים וההוצאות וההשלכות של מחנת חוב של אנשים בחיי היום יום שלהם, והקשר הקצת יותר עקיף הזה בין נגיד המדיניות של הממשלה לבין המיסים שאנחנו משלמים, פה אפילו הקשר העקיף הזה מתנתק לחלוטין, כשבעצם הממשלה היא בעצם מוציאה כסף על חשבון חובות. כי היא יכולה להוציא כסף עכשיו, ומי שישלם את זה יהיו אנשים אחר כך, ואנחנו בסך הכל, אתה יודע, אנחנו משלמים כבר היום את החובות של אנשים בעבר, ואין לנו מה לעשות להם, כן? אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים ב-80s, כן? ולהגיד,
אתם הייתם חסרי אחרים. קשה לפטר את בגין.
בדיוק.
אבל בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו פה עוד קשל. עוד קשל זה שכשיש איזושהי גאות כלכלית, אומרים הסוציאליסטים, זה הזמן לבוא וליהנות מהגאות הכלכלית, להוציא כסף, בדיוק כמו שכחלון עשה. באים הליברלים ואומרים, שנייה, אבל אפילו קיינס לא אמר את זה. אתה יכול להסביר את זה?
ג'ון ארמיון קיינס היה בעצם אחד הכלכלנים המשפיעים ביותר במאה ה-20 ועל המחשבה הכלכלית בפרט, אבל אפילו אם נסתכל לתיאוריה הקיינסיאנית, שבעצם מה הוא בעצם בא ואומר? הוא שבזמן משבר, יש לנו מה שנקרא, עלול לקרות מה שנקרא ספירלת ביקושים יורדת. שזה המשמעות של זה, זה בעצם שנגיד יש עכשיו משבר כלכלי, הרבה אנשים מפוטרים, יש עכשיו מון המון חוסר ודאות, אז אנשים קצת לא כך מהרים להוציא את הכסף שלהם, ובגלל שהם לא מהרים להוציא את הכסף שלהם, אז בעצם הביקושים לכל המוצרים יורדים, עסקים בעצם חווים ירידה במחירות, אז הם נלצים לפטר עובדים, הם נלצים לצמצם את העבודה שלהם, וזה גם מוריד עוד יותר את הביקושים, וכן הלאה, ויש בעצם ספירלה כזאת.
שוב בוא ניתן דוגמה, נגיד שמשפחת קרמל פתאום יש לה בת מצווה כאן בקיץ, והיא יודעת שיש עכשיו משבר כלכלי, אז לבת מצווה היא תעשה בחוג המשפחה, בלי שום קשר לקורונה, ומשהו פשוט, היא תקנה איזה כמה עוגות, ותעשה במקום עכשיו טיול לחול, ואולם אירועים, והוצאות של 200-300 אלף שקל, היא תעשה משהו יותר קטן. יבוא הבעל אולם אירועים, ויגיד גם אני לא יכול לעשות דברים נחמדים לילדים שלי, או בכלל אני צריך לסגור את העסק, וככה כולם מוצאים פחות כסף, ופתאום עסקים שהיו רגילים לסגשג, פתאום נסגרים, וכולם נסגרים בתובנה אחת, וזה משבר שהולך ומעמיק.
יפה, אז הפתרון של קיינס לדבר הזה, זה בעצם להגדיל מאוד מאוד את ההוצאה הממשלתית, וגם להוריד מיסים בו זמנית, כדי בעצם קצת להכריח, או לא להכריח, כאילו בעצם לאפשר לאנשים להוציא הרבה יותר ממה שהם היו מוציאים, כאילו בתקופת משבר קלאסית, ובעצם זה אמור, זה נקרא מדיניות אנטי-מחזורית, כי בעצם אמורה, היא אמורה לנסות למתן את ההשפעות בעצם של בעצם המשבר הכלכלי על ספירלת הביקושים.
אבל
בעצם,
אבל רגע, בוא נסביר מה זה אנטי-מחזורית, מה זה בכלל מחזור עסקים?
יפה, אז אוקיי. אז בעצם מחזור עסקים זה בעצם איזשהו מונח ממקרו-כלכלה, שבעצם אומר שיש בכלכלה באופן טבעי גאות ושפל.
תמיד תהיה גאות ותמיד יהיה שפל. זאת אומרת, לא יכול להיות שתהיה צמיחה קבועה של 2% או 3% כל שנה עד הנצח נצחים, אלא יהיה גאות של כמה שנים של נגיד 3% או 4%, ויש כמה שנים שיהיה ירידה.
נכון מאוד. ובעצם המדיניות הזאת שקיינס מציע נקראת מדיניות אנטי-מחזורית, כי בעצם נועדה למתן את ההשפעות של המחזוריות הזאת של הכלכלה, ולהפוך אותה לקצת יותר יציבה וקבועה. אז בעצם מה שקיינס המליץ, הוא בעצם המליץ להגדיל את הוצאות הממשלה ולהוריד מיסים בתקופת משבר, לשטח את העקומה, כן? בעצם את העמק שנוצר בעצם בביקוש, אבל במקביל באותה נשימה, הוא מליץ לעשות בדיוק את הדבר ההפוך בתקופת גאות כלכלית.
ומה הקשל שהוא יצר? כי הכל נשמע טוב, הכל נשמע משהו שבינינו, אם אנחנו רוצים להתפשר על איזושהי מדיניות, אין לנו כל כך בעיה עם קיינס, כאילו יש לנו, אבל כלומר אנחנו כן מוכנים, כאן ועכשיו אני מאמין שנינו, לחתום על כל התורה של קיינס, שבזמן שפל הוא נזרים כסף לציבור, או נזרים כסף למשק, ובזמן גאות נהדק את החגורה כמו שצריך. נכון, אנחנו חותמים על זה.
ביחס למדינות הנוכחית,
ביחס למדינות הנוכחית.
ברור, כי בעצם מה קיינס אומר שצריך בזמן גאות? הוא בעצם אומר, בזמן גאות יש לנו צמיחה כלכלית, כן? ויש לנו נגיד הכנסות בלתי צפויות מיסים, וכל מיני דברים כאלה שממש קרו בפועל, כן? ואז בעצם, אז הטענה היא שבזמן כזה, אנחנו בעצם צריכים להזן, או אפילו לצבור עודף בתוך הממשלה, להכניס יותר מה שאנחנו מוציאים.
לחסוך, פשוט לחסוך.
ממש ככה, לחסוך או לצמצם בצורה דרסטית את החוב, כדי בעצם להתכונן למשבר הבא שיבוא. אבל בעצם הפוליטיקאים הם פוליטיקאים אמיתיים, כן? הם לא מכונות בראש של כלכלן. וזה אגב בעיניי אחד הכשלים הגדולים ביותר של המחשבה והתיאוריה הכלכלית, כי הרבה יותר מכל ההנחות המוזרות שאנשים מאוד מאוד אוהבים לבקר על הצרכן, כן, הצרכן הרציונלי וכן הלאה.
לא, זה רק למדת יותר מדי כלכלה, אז אתה מכיר את הביקורת יותר טוב משאתה מכיר את התיאוריה.
אחת הבעיות הקשות בעיניי זה שלא רק שבעצם יש הנחות מאוד מאוד חזקות ושמנות וגדולות לגבי הצרכנים ואיך שמתנהגים, יש הנחות עוד יותר גדולות על איך שהממשלה מתנהגת.
ותיאוריית הבחירה הציבורית.
נכון. בהנחות הקלאסיות של לכל מיני מודלים כלכליים מודרניים, אז בעצם אומרים שהממשלה היא כל יכולה, היא כל יודעת והיא טובה. וזה מזכיר לי הנחות יסוד מתחום אחר, מתחום התיאולוגיה. זה הנחות שמייחסים לאלוהים.
טוב, זה בכלל נושא אחר. האמת, אני קבעתי לעשות על זה שיחה נפרדת עם יגאל לברנט, האם המדינה החליפה את אלוהים בגלל שהרגו אותו, החילונים. אז
זה מתקשר לגמרי לדבר אחר, אבל אני חושב שאפילו את תומכי המדינה הגדולים ביותר יסכימו שהיא לא אלוהים, ובעצם אין לה את היכולות האלוהיות האלה, אלא בעצם במקום זה יש לה תמריצים פוליטיים. ובתמריצים הפוליטיים האמיתיים, תמריצים פוליטיים של פוליטיקאים בשר ודם,
כמו כחלון,
שבדיוק שכמו כחלון, שבתקופות של גאות הם רוצים גם להוציא, רוצים להשתמש בכסף הזה, כדי בעצם להוציא הרבה כאן ועכשיו, ולהוריד מיסים ולהעלות הוצאות, כאילו אנחנו בזמן שפל, ואז כשאנחנו נכנסים לשפל אמיתי, כשאנחנו נכנסים למשבר אמיתי, כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה.
כי אנחנו כבר היינו בחובות קיימים של עשרות שנים, כשהגענו לאותה בעיה כלכלית, לאותה קורונה.
נכון. וזה אגב, וזה עוד מלא, כי אנחנו נגיד ב-2008, כן? לא נכנסנו לכזה הרבה חובות, אז אנחנו במצב יחסית סביר, ביחס לנגיד כל מיני מדינות אחרות, שעכשיו הולכות להיכנס לחובות הרבה יותר גדולים.
אבל בשום מדינה אחרת, גם לא היה גל שני, כמו אצלנו, זאת אומרת, אנחנו היינו הכי טובים בגל הראשון, והכי גרועים.
אני מתוסכל כל כך, כל פעם שאני חושב על זה, כאילו באמת, ביבי היה יכול לצאת המלך של הקורונה. הוא היה יכול לצאת הגיבור הגדול שהושיע את עם ישראל מהקורונה, והוא בא וזרק את זה לפח. וכאילו רק...
איך בדיוק, למרות שאני תמיד מתגאה בזה שראיינתי את ארז תדמור, שהוא כותב נאומים שלו, והזכרנו את השם ביבי פעם אחת בלבד, כשהצגתי את ארז. אני פשוט לא אוהב פוליטיקה יומיומית, אבל בוא רק תן את הלקטה מזלג, כי אני לא רוצה להיכנס.
לא, האמת שאתה צודק, ואפילו אני לא רוצה להיכנס בזה, כי זה לא תחום המומחיות שלי, אבל בעצם מה שקרה זה שעשו בעצם מדיניות של סגר מאוד 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 הדוק, מאוד 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 נוקשה בגל הראשון, ובעצם לא ניצלו את הזמן הזה, כדי בעצם לאפשר לבנות מערך שאפשר לנו לשמור על שגרה בזמן.
מערך בדיקות, מערך של עוד מיטות, הפיכת עוד נגיד בתי ספר לבתי חולים, אם אפשר לעשות כאלה דברים, אני לא יודע.
כל מיני דברים שאני באופן אישי לא מבין בהם, אבל ממה שאני מכיר משיחותיי עם אנשים שכן מבינים בזה, הם בעצם היה אפשר לעשות כדי להתכונן לגל השני, ולא עשו את זה, אלא פשוט אמרו יאללה יאללה סמוך, במין גישה ישראלית קלאסית כזאת, ונו, here we are. אבל בקיצור, בואו רגע נחזור לנושא האמיתי שלשמו נתכנסנו. מה שקורה זה שהמדיניות הקיינסיאנית, שאומנם כאילו טובה בתיאוריה, גם בתיאוריה יש לה בעיניי כל מיני בעיות.
לא אמרתי שהיא הדבר הכי נכון שיש, אני דווקא יותר אוסטרי בגישה שלי, אבל אני מוכן לחתום על קיינס.
קבל אותה, אבל אפילו אם נקבל את המדיניות הקיינסיאנית, אז אנחנו לא יכולים ליישם אותה בחיים האמיתיים.
כי הפוליטיקאים הם אנשים אמיתיים. אם אפשר לומר את זה באיזשהו דימוי, יש שני בריטים גדולים שצריכים להיפגש. קיינס ופרקינסון. מכיר את הספר חוקי פרקינסון? ספר לנו עליו.
יפה, אז פרקינסון היה בעצם כלכלן בריטי, גם המאה ה-20, שהוא בעצם כתב על המגזר הציבורי הבריטי, אבל הוא בעצם כתב על מגזרים ציבוריים בכל העולם.
כתב עלינו.
כן, הוא באמת כאילו, אתה קורא את הכתבים שלו ואתה רואה כזה, אוי נכון, זה מה שקורה שם. ובעצם אמר שיש לו, היה לה כל מיני חוקים מאוד נשעשיים כאלה, כמו למשל שפרויקט ממשלתי ינצל תמיד את כל התקציב שלו.
כן, עד השקל האחרון, ותמיד התמקדו בדיונים על נגיד ביצוע של איזשהו מכרז, על הסחחת אופניים ולא על הקור האטומי. זאת אומרת, הוא אומר מוקדשות 20 דקות לדבר על בנייה של כור אטומי בכמה מיליארדים.
כי אף אחד לא מבין בזה.
כי אף אחד לא מבין בכמה מיליארדים, זה נראה לנו הרבה מאוד, אבל כשאומרים, הסחחת אופניים של העובדים תעלה 20,000 שקל, אומרים, מה פתאום 20,000 שקל? אפשר לעשות את זה מגז אסבסט, אפשר גג מעץ, אפשר בכלל בלי תמיכות, עם בטון, בלי בטון, כל מיני קשקושים כאלה.
אז נגיד כל מיני דברים גדולים, כן, כמו הצעות האדירות שלנו על ביטחון, על חינוך, על כל מיני, על ביטוח לאומי. הדברים הבאמת, באמת גדולים ומשמעותיים, הפוליטיקאים והציבור לא מבינים את זה, לא תופסים.
קשב.
ובמה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים במטוס של ביבי, ובכל מיני הוצאות כאילו זעירות בעשרות מיליונים, על כל מיני בולשיט, שכל מיני פוליטיקאים...
שוב, הזכרת את השם ביבי, אני קצת מתחיל לחוס עליך.
טוב, בסדר. נו, אבל זה דגובות כך קלאסיות, כי זה בעצם, זה הדברים שעכשיו, ואנשים באמת צודקים, כי נגיד, אני הולך להזכיר שוב את השם ביבי, כי המטוס של ביבי באמת היה כאילו הצעה גדולה, ומשהו מוגזמת, אבל הדבר הזה הוא כך לא חשוב, ביחס להוצאות הגדולות והמשמעותיות שאנחנו מתעסקים בהם, באמת.
כן.
והצרה של הדבר הזה, זה שבסופו של דבר, אנחנו הולכים וצוברים חובות גדולים, ואין לציבור כך קשב כדי לדעת איך באמת לתקן את הדברים האלה. ולכן אחד השינויים הג הגדולים ביותר שאני בעצם מנסה לקדם, זה קודם כל הרבה לפני שניכנס בעצם לחוק יסוד, כאילו שאני רוצה לחוקק, שאנחנו ממש עוד רגע ניכנס אליו, זה שבעצם אני רוצה קודם כל לשנות את התרבות הפוליטית בישראל. אני בעצם רוצה שהציבור יבין את המשמעות של החוב הלאומי, ולמשל בתקופת סגזוג ידרוש צמצום שלו, ידרוש קיצוץ בהוצאות הממשלה, וידרוש איזון תקציבי.
כן, אז רגע, לפני שנגיע לחוק יסוד שאתה וסגי יצאתם, הוא ממש קונקרטי, ואתם ממש ניסחתם אותו יפה יפה בשלושה סעיפים פשוטים. אני רוצה לדבר על עוד שני חוקים של פרקינסון שהם ממש מגניבים. חוק אחד זה שרשות ממשלתית כלשהי, כשהיא תגיע לסוף תפקידה, סוף סוף הבניין שנקרא זה מכיל אותה, או הבניין המפואר שאמור להכיל אותה, ייסגר. סתם דוגמה קטנה, זה משרד החוץ הישראלי, שהבניין המפואר שלו נבנה, לא היה שר חוץ במשך איזה 5 שנים במדינת ישראל, היה תמיד סגן שר חוץ, וזה ממש מצחיק, ויש עוד כל מיני ארגונים כאלה, כמו משרד המושבות הבריטי, שסוף סוף נבנה המבנה שלו, דווקא כשהיה הכי מעט מושבות בריטיות אי פעם, והאימפריה פורקה. והדבר השני זה שכל רשות ממשלתית...
רגע, אני חושב, לא בטוח שבנת החוק, כי זה דווקא הגיוני מה שתיארת. שאם יש מעט עבודה למשרד, אז הוא ייסגר.
לא, אם יש מעט עבודה למשרד, רק אז תושלם בניית המשרד עצמו. בניית המבנה המפואר, שמתוכנן כדי להחזיק את כל המחלקות המאוד חשובות וזה.
אגב, אחת הדוגמאות היפות לזה מהארץ זה בניין הבימה. שדווקא כשהוא היה במשבר כלכלי גדול, ובאמת היה צריך לשנות את כל המודל שלו, אז סיימו את הבניין המפואר שאנחנו, שבעצם בכינו מולו.
כן, דווקא כשכולם לא הולכים לתיאטרון, אלא הולכים לנטפליקס, דווקא אז יש את הבניין הכי מפואר, האמת גם הכיכר נחמדה, היא טובה להפגנות, עשיתם שם את
ההפגנה. לגמרי, בסוף גם זה תשתית ציבורית, כן.
כן, והחוק השני, שכל משרד ממשלתי ימשיך לגדול ולגדול ולגדול, או ימשיך להחזיק במחלקות שלא צריך אותם. הדוגמה הכי יפה ששמעתי אותה מהרב חיים נבון, זו הדוגמה של הסתדרות, היה לה מחלקה, או הסתדרות הציונית, הייתה לה מחלקה של מניעת הפצצות מהאוויר במלחמת העולם השנייה. וכשנגמרה המלחמה, נחתם הסכמי הפסקת האש, ורומל גורש ממצרים, אז שאלו את עצמם בהסתדרות מה לעשות, והם פנו למשה שרת, ושאלו אותו מה לעשות, עכשיו אין לה מחלקה עבודה, אז הוא אמר, פשוט ניקח את אותם פקידים, ויש כבר מזכירה, ויש כבר מנהל, ויש כבר משרד, ויש הכל, בוא נמיר אותה למשרד לשינוי שם המשפחה, לשם משפחה עברי.
ככה זה נולד?
ככה זה נולד, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזושהי דינמיקה.
אז האובססיה לשינוי שמות משפחה נולד מזה שלא היה מה לעשות עם הפקידים של ההפצצות מהאוויר מלחמת העולם השנייה, זה מה שאתה אומר כאן?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. בוא נעבור לחוק היסוד, כן.
וואו, אוקיי.
אני יודע שזה עצוב.
זה לימד אותי דבר חדש, אוקיי. בכל מקרה. יפה, אז חוץ בעצם משינוי התרבות הפוליטית, ובעצם השיח שאני בעצם מנסה לעשות, אני מכיר בזה שזה לא מושלם. שבעצם יש כאן מערכת תמריצים שהיא בבסיסה דפוקה. וכל הפוליטיקאי ירצה בעצם לתת כמה שיותר לציבור במינימום מיסים, והוא מאוד מאוד ירצה בעצם לנצל את הכלי המאוד מאוד חזק הזה שנקרא חוב, ולכן אנחנו בעצם צריכים איזשהו משקל נגד, איזשהו משהו שהוא יוכל לבוא ולהגיד לציבור, תראו, אני ברור שהייתי רוצה לעשות פסל ענק של, לא יודע מה, במרכז העיר.
פסל של צדק חברתי.
בדיוק, פסל של צדק חברתי, פסל ברונזה של צדק חברתי, אבל בעצם אני לא יכול, כי יש איזה שהם חוקים מגבילים אותי, כמו שבעצם הממשלה היום קצת מנצלת את בגץ כדי להגיד לציבור, אני לא יכולה לעשות את זה. ובעצם אני בעצם מציע חוק יסוד החוב הלאומי.
אני חייב לומר שיש איזושהי הנחת יסוד שמובלעת בזה שאתם מציעים חוק יסוד או הגבלה חוקתית. אתם גם הולכים בדרכו של מילטון פרידמן בספרו החופש לבחור, הוא הציע הצעות חוק לתיקון חוקת ארצות הברית כדי להתמודד עם כל הכשלים האלה, אבל מה שאתם בעצם אומרים שאתם לא סומכים על אנשים, זאת אומרת השמאל אומר, אם נביא אנשים טובים למקומות הנכונים, שיביאו פוליטיקה חדשה, סוג של יאיר לפיד ובנט כאלה, שיביאו רוח רעננה, שיביאו סטנדרטים מעולם העסקים, אז הדברים ישתנו. בגלל שאתה שם אנשים טובים, אנשים ערכיים, במקומות הנכונים. ומילטון פרידמן, וגם אתם אומרים באיזשהו מקום, משפט שגם אמרת בפודקאסט אחר, ואני רוצה לצטט אותו גם בשם מילטון פרידמן, אתה לא צריך לבחור באנשים הנכונים, אתה צריך לגרום לאנשים הלא נכונים, נגיד כמו זנדברג, לעשות את הדברים הנכונים. זאת אומרת, אתה צריך לגרום לפוליטיקאים שהם הכי בזבזנים והכי, פשוט פוליטיקאים, אנשים שמונעים על ידי אינטרסים, לעשות את המדיניות הנכונה, בגלל שהחוק יוצר תמריצים נכונים, או בגלל שהציבור יוצר תמריצים נכונים.
בעצם האמירה הרדיקלית ביותר של מה שנקרא תיאוריות הבחירה הציבורית, היא בעצם שגם פוליטיקאים הם בני אדם, וגם הם בעצם מונעים מתמריצים שהם פשוט תמריצים פוליטיים. ובעצם הרעיון הזה שלא משנה כמה אנשים טובים, כמה אנשים ערכיים נשים שם, בסופו של דבר הם רוצים להיבחר, הם רוצים לראות טובים בעיני הציבור, הם רוצים את הכבוד, הם רוצים את כל התמריצים המאוד מאוד יומיומיים האלה, ולכן בעצם אנחנו צריכים לבנות מערכת שתוכל להכיל את חולשות האנוש הטבעיות האלה, ולא בעצם להגיד טוב אז לא יהיו חולשות אנוש, אלא בעצם לעשות איזושהי מערכת חוקתית שתוכל לנתב את חולשות האנוש האלה, ובעצם בכל זאת ליצור מערכת שתמשיך לתפקד. אז בעצם, אז בוא רגע נציג את מה שאנחנו...
אין פה צורך, כמו שאומרים בישיבות, להחזיק ראש, באמת שלושה סעיפים פשוטים, בלי תתי סעיפים ובלי כלום, שאתם, אתה וסגי מציעים, בוא נעבור עליהם.
יפה.
אני מקריא את הסעיף הראשון. הוצאות הממשלה המתוכננות תהיינה צמודות לתחזית גביית המסים באותה שנה. במצב עניינים שאינו במצב חירום, לא תתאפשר הוצאה ציבורית החורגת מכך. עידן?
בעצם הרעיון הוא שהרעיון הבסיסי, בסיסי ביותר, שפשוט אנחנו נוציא, אני מקווה שאתה יושב, את מה שאנחנו מכניסים. שבעצם שלפחות במצבים שאינם מצבי חירום, מצבים שמצבי שגרה, אז אתה יודע, אני עוד לא מעז לדבר על, אתה יודע, על עודף ועל החיסכון ועל כל מיני דברים, כאילו כל מיני כללות כאלה. אני בעצם אומר, הדרישה הבסיסית ביותר, שאנחנו לפחות, שאם הממשלה רוצה להגדיל את ההוצאות שלה, היא תצטרך להגדיל את ההכנסות בהתאם. ואז בעצם היא תצטרך להציג לציבור. אם הציבור ירצה, נגיד, אנחנו עכשיו רוצים עוד צדק חברתי, אנחנו רוצים עכשיו עוד הוצאות על א', ב', ג', ד', אז הממשלה תלץ להגיד להם, נכון, וכדי לממן את זה, אני צריך להעלות מיסים א', ב', ג', ד', ואז הציבור יוכל לקבל החלטה הרבה יותר נכונה. כי מאוד מאוד קל להגיד, הממשלה רעה והיא קמצנית והיא לא מוציאה על משהו, אבל זה הרבה יותר קשה לומר, טוב, ונכון, זה באמת, אני באמת רוצה שדבר הזה יצאו אליו, אבל האם אני באמת רוצה עכשיו עוד עלייה במעם?
או על חשבון מה? זאת אומרת, יש שתי שאלות. או שנגיד מישהו בא למשרד של שר האוצר, ואומר לו, אני רוצה כך וכך. אומר לו, בסדר, זאת אומרת שאני צריך בחודש הבא להעלות את המע"מ בכך וכך אחוזים, או שאתה תגיד לי על חשבון מה זה בא.
בדיוק. זאת אומרת שבעצם אם הממשלה רוצה להגדיל את הוצאותיה במקום אחד, היא פשוט מאוד תצטרך או לקצץ את הוצאותיה במקום אחר, או להעלות מיסים.
יופי, סעיף השני.
יפה.
מימון מבוסס גירעון של הוצאה ציבורית יתאפשר בכל זאת, בהחלטת רוב מיוחס בכנסת. אך ורק במקרים של נסיבות יוצא דופן הכוללות מלחמה, אסון סביבתי, משבר כלכלי עולמי או השקעה חברתית ארוכת טווח. פה הייתי רוצה, אחרי שתסביר את זה, להסביר לי מה פתאום שני חבר'ה שכותבים בשילוח, ואחד מהם בכלל עמית מחקר בקרן תקווה, כותבים השקעה חברתית ארוכת טווח, מה זה?
בוודאי, האמת שזה הסעיף השלישי, אז אנחנו ניגע בו כשנגיע לזה. אז קודם כל נתמקד בעצם בדברים הראשונים. זה בעצם המשבר, זה בעצם העמק הקיינסיאני, כן? שבעצם פתאום ההוצאות של הממשלה חייבות לעלות, כי נגיד יש לנו מלא מובטלים, או יש נגיד מלחמה, שאנחנו חייבים להוציא כאן ועכשיו, ואין, אי אפשר לשאול שאלות לגבי זה, כן?
כמו משפחה נגיד, שאם פתאום אבא חולה בסרטן, זה לא שאתה תגיד לו, אני לא אשלח אותו לניתוח בחול, אנחנו עם הוצאות מאוד ברורות, ו...
לא, יש דברים שאתה חייב להוציא. אין לך מה לעשות. או, אתה יודע, במקרה שלנו, אם עכשיו, לא יודע, עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו למלחמה אדירה מול חיזבאללה בלבנון, אז אף אחד לא הולך לדבר, אף אחד, אפילו הליברלים הגדולים ביותר, לא יגידו, אל תוציא על זה כסף, כי ברור שזה החיים שלנו וצריך להוציא על זה כסף, ובעצם עוד מקרים כאלה זה אסון סביבתי, נגיד יש, לא יודע, יש רעידת אדמה מאוד גדולה וצריך לטפל באנשים, או משבר כלכלי עולמי בעצם כמו שיש לנו עכשיו. ובעצם הדבר הזה הוא בעצם לא רק שהוא מחייב הוצאות מאוד מאוד גדולות, הוא באופן טבעי גם מקטין את ההכנסות, כי בעצם בתוך משבר כלכלי, אז אתה יודע, זה כזה, העובדים מפוטרים והעסקים קורסים, לא נוטים לשלם יותר מדי מיסים.
הדוגמה הכי טובה לזה, זה היה לי באחד הימים שלושה סידורים, הייתי צריך ללכת למשרד החינוך, הייתי צריך ללכת למס הכנסה, והייתי צריך ללכת לרשות התאגידים.
אוקיי.
שניים מתוך שלושה היו סגורים. מה היה פתוח?
נו.
רשות המיסים.
כמובן.
כי גם בזמן משבר, הממשלה רוצה שנשלם מיסים, אבל שאר המשרדים יושבים להם רגל על רגל ולא מגיעים לעבודה.
אגב, הוועד של רשות המיסים זה הוועד הכי חזק במדינת ישראל, יותר חזק מהנמלים, יותר חזק מחברת חשמל, יותר חזק כאילו מעובדי המדינה, כי הם מחזיקים את הארנק של המדינה בידם, אני בכוונה לא משתמש בדימויים מגסים יותר, אבל בעצם בגלל שיש להם כל כך הרבה עוצמה, אז צריך, אז נגיד כל פעם שרוצים לשדרג את מערכות המחשב של רשות המיסים.
כן, לקנות להם מחשב חדש פשוט, i7.
כן, כן, אתה צריך לשלם להם כל כך הרבה פיצויים, על זה שאתה כאילו הם נאלצים להתרגל למערכת חדשה.
שמפרמטים להם.
בדיוק, ובעצם זה אחת הסיבות שכל כך קשה לשלם מיסים במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במדדים של הבנק העולמי, במקום מאוד 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 נמוך, במה שנקרא compliance costs, עלויות ציות. בעצם, שזה בעצם העלות שלך בתור בעל העסק, אם אתה רוצה לשלם מיסים, כחוק.
כן, אני אגיד עוד איזה אנקדוטה קטנה ולא רלוונטית, שאני מחזיק בנשק, וכשאני הולך למשרדי הממשלה, זה המקום היחידי בארץ שמבקשים להפקיד את הנשק. ואז אני שואל תמיד את השומרים בחצי צחוק, וזה חצי צחוק. אני מבקש לא לקחת את זה לרעתי. למה לוקחים לי את הנשק? מה, פוחדים שהפקידים הם כל כך מעצבנים שהם יגרמו לי לעשות מעשה שאחרי שכבר קיבלתי רישיון ואני קצין בצהל ועמדתי בהרבה מבחנים של סיבולת נפשית, דווקא בהם אני רע, כאילו זה נשמע מאוד מוזר. כמובן שאני לא מתעצבן על פקידים והם לא מעצבנים אותי, כי אני מצליח שלא להתעצבן, אבל למה לוקחים את הנשק בכניסה לרשות המסים ולרשות התאגידים ולכל מיני מקומות כאלה?
אגב, שים לב שאתה יודע איפה יש הכי הרבה הבטחה, באיזה משרד הממשלתי יש הכי הרבה הבטחה בארץ?
לא.
ביטוח לאומי. בביטוח לאומי יש לך הבטחה שמתחרה בזו של שדות תעופה. והאמת שבצדק, כי דווקא שם באמת יש הכי הרבה מקרי אלימות, כי באמת דווקא במקום הזה שבו אתה לכאורה מנסה לעזור לאנשים, אז
כן, זה מתקשר לשיחה, לתחילת השיחה, כשאתה נותן כסף לכולם, אז כולם מתעצבנים.
בדיוק.
ובוא נעבור, סעיף השלישי.
אז ככה.
היה והחליט המחוקק לממן באמצעות כניסה לחוב, מיזם של השקעה חברתית ארוכת טווח. מדינת ישראל תוציא בכל מיזם כזה שקל מכספי המסים כנגד כל שקל שלקחה כהלוואה, ותמכור אגרות חוב ספציפיות למיזם זה.
יפה, אז קודם כל בוא נדבר מה זה השקעה חברתית. השקעה חברתית זה בעצם בדיוק הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, שזה בעצם נגיד הוצאות תשתיתיות, הוצאות ארוכות טווח, דברים שנגיד באמת באמת נועדו ליצור משהו שגם הדורות הבאים ייהנו ממנו. ולכן בעצם הוגן, או לפחות סמי הוגן, שבעצם שנחלק את ההוצאה הזאת בינינו לבין דור העתיד שיהנה ממנו. עכשיו, אם היינו פשוט אומרים, טוב, דור העתיד ייהנה ממנו, אז שהוא ישלם את הכל, אז בעצם שוב היינו שוברים את מערכת המריצים שאנחנו מנסים לבנות לפוליטיקאים, והם בעצם יכולים, טוב, אז אני עכשיו מתחייב לאינסוף חוב, ובעצם מממן איתו את כל הדברים, את כל הדברים ארוכי הטווח, או מנסה להכניס, לדחוף על ההגדרה של ארוך טווח, בעצם כל הוצאה הממשלתית שאני רוצה. וככה בעצם ננצל את הדבר הזה כדי בעצם להגדיל את ההוצאה בלי לקטץ במקום אחר או להגדיל את המיסים. ולכן בעצם אנחנו עושים עוד סייג גם בעצם לדבר הזה, ואנחנו בעצם אומרים, בוא נעשה פה מדיניות של tit for tat, של שקל מול שקל. אם הממשלה רוצה עכשיו להתחייב לחוב לדורות הבאים, היא צריכה לכל הפחות להראות שהיא רצינית לגבי כמה זה חשוב, איך היא תראה שהיא רצינית, היא בעצם צריכה להתחייב ובעצם לממן לפחות חצי בדיוק לפחות חצי מההוצאות האלה.
נגיד שהייתה אמורה בעקבות ההוצאה הזאת להעלות את המע"מ ב-2%. אז אתם אומרים, תעלי את המע"מ ב-1%. זה יראה מספיק את הרצינות שלך.
נגיד עכשיו, תמכור אגרות חוב ספציפית למיזם הזה, מה זה בעצם אומר? אני רוצה בעצם לקחת את החוב הממשלתי, שהוא אגרגטיבי, הוא בעצם בערימה אחת גדולה, ובעצם לפרק אותו. אני רוצה בעצם להראות לאנשים בדיוק על מה החוב הממשלתי יוצא. נגיד עכשיו אנחנו במדינה האידיאלית שאנחנו בונים כאן, ואותה מדינה אידיאלית רוצה עכשיו לבנות מסילת רכבת. עכשיו, מסילת הרכבת הזאת, היא כמובן לא רק אנחנו נהנה ממנה, אלא גם הדורות הבאים.
גם הבת שלי, מתחילת השיחה.
לא רק אנחנו נהנה ממנה, אלא גם הבת שלך תהנה ממנה. ולכן בעצם אנחנו נחלק את ההוצאות בינינו לבינה. אנחנו נשים 10 מיליארד שקל, והדור הבא ישים עוד 10 מיליארד שקל. אנחנו בעצם לוקחים 10 מיליארד שקל הלוואה. ובעצם את 10 מיליארד שקל האלה שאנחנו לוקחים כהלוואה, אנחנו בעצם נמכור אגרות חוב ונכתוב עליהם למען רכבת ישראל. ובעצם ככה אנשים באמת יוכלו לפתוח את החוב הלאומי ולהבין באמת 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 על מה אנחנו בחובות. ואז בעצם לפוליטיקאים יהיה הרבה יותר קשה למכור לציבור חובות שהן על שטויות. כי בעצם היום בגלל שהדבר הזה בעצם זה מין מספר אחד אגרגטיבי וענקי כזה.
ככל מספר יותר גדול, אז לדעת פרקינגסון אנחנו פחות מכירים אותו. לגמרי. פחות מבינים אותו. אבל אם מספר יהיה נגיד 200 מיליון שקל קו רכבת קרמיאל אקו. אז זה יהיה יותר ברור. אוקיי, אז הוצאתם על קרמיאל אקו, והוצאתם עוד מיליארד על ירושלים, תל אביב, והוצאתם עוד, לא יודע מה, על משהו אחר.
בדיוק, ואז אתה חושב שנגיד עיתוני כלכלה, יוכלו כזה אשכרה לבחון את הדבר הזה, ולהגיד, אה, כן, זה הפרויקט שהשווה את זה, זה הפרויקט שהבעייתי. והיום אנחנו לא יכולים לעשות את זה. היום אנחנו לא יכולים להגיד כזה, כל כך בקלות לפחות, אה, כן, הדבר הזה, אמנם הוא עלה כל כך, הוא עלה הרבה כסף, הוא לא הביא לנו מספיק תועלת, אז אולי כדאי שהיינו עושים משהו אחר עם הכסף הזה. בגלל שהחוב היום הוא כל כך כאילו מאוחד, אז זה בעצם מעצים את הכשל האנושי שאנחנו בעצם מנסים למנוע כאן, על ידי בעצם ההנגשה של המציאות הפיננסית של הממשלה, בעצם המציאות הפיננסית שלנו בתור לאום, בתור ציבור, בתור whatever, לציבור הרחב.
אוקיי, אז ממש ככה לסיום, הייתי שמח אם תיתן איזושהי המלצת תרבות, המלצת קריאה, המלצת פודקאסט, סדרה, יכול להיות מה שבא לך, אני בינתיים אתן שתי המלצות. דבר ראשון זה הספר של מילטון פרידמן, קפיטליזם וחירות.
אגב, הספר שאותי אישית בעצם העביר אותי את הקו לליברליזם.
זהו, ובאמת אני ממש ממליץ לכל מי שרוצה להבין בכלכלה לקרוא את הספר, אבל אני גם ממליץ לדלג על הפרק שעוסק בבסיס הזהב, או השני פרקים הראשונים, אני ניסיתי לקרוא אותם כשכבר הייתי די מגויס לקפיטליזם, ופשוט לא שרדתי את זה, והמשך הפרקים הם פשוט פרקים מעולים, זאת אומרת זה הבסיס הרעיוני לשיטת הוואוצ'רים, ויש את הבסיס הרעיוני לרישוי מקצועות, איך ראוי שהוא יהיה, ויש שם כל כך הרבה פרקים מרתקים וקלים, שכל אחד יכול לקרוא, רק פשוט תדלגו על השניים הראשונים, ואחרי שכבר התאהבתם בפריד, והבנתם את סגנון הכתיבה שלו, כן, תקראו את השני פרקים הראשונים, הם לא רעים בכלל למי שאוהב מדיניות פיסקלית, מוניטרית, call it as you like. את הדבר השני נשים בתיאור הפרק, זה בעצם הסרטון המעולה שתרגם אלון גולדברג על תיאוריית הבחירה הציבורית, שזה הסרטון עד היום הכי פופולרי בדף שלו, כי הבנו שהוא כל כך גאוני, אז אני אשים אותו בתיאור הפרק, הוא נפלא והוא יסביר על מה דיברנו.
האמת שאני רוצה לתת המלצה שלא קשורה לכלכלה. סתם כאילו, הדברים שאני מחבב לאחרונה, יש פודקסטר מאוד מאוד מוצלח בשם דן קרלין, שהוא בעצם עושה פודקסט בשם Hardcore History. כל מי שבעצם חובב היסטוריה ומתלהב מהשטויות האלה כמוני, אם חשבתם על כלכלה, אז אני מתלהב בצורה כל כך ניכרת. אז באמת, אמת, ומי שרוצה יותר להיכנס לעומק ולחוויה האנושית בעצם של ההיסטוריה, מומלץ בעצם לשמוע ליטרלי כל דבר שהוא כתב, כל דבר שהוא הקליט. אני מיוחד ממליץ על סדרה בשם Kings of Kings, שזה בעצם על האימפריה הפרסית, שבעצם מאוד מאוד עיצבה את ההיסטוריה שלנו במזרח התיכון, ושלנו גם בתור יהודים. אבל כי אני מאוד ממליץ על דן קרלין. יש סרט נהדר, לדעתי הוא עדיין זמין בחינם ביוטיוב, אבל תחפשו אותו, הוא נקרא מרגרט תאצ'ר Death of a Revolutionary. זה בעצם סרט יהודי על החיים של מרגרט תאצ'ר, שיצא כמה שנים אחרי שהיא שלחה לעולמה, ומתאר באמת את הסיפור חיים די מטורף שלה, שבאמת באמת מומלץ להכיר. יש גם את הספר, את הביוגרפיה שלה שיצא בעברית לא מזמן, אבל וכל מי שחובב את הדמות הזאת, אז בעצם כמוני, אז בטח ירצה לקרוא את זה. וזהו, כן.
תודה עידן.
תודה לך.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם, בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.